אתן מאזינות למשפחה פודקאסט.
זה היה בשבת, וב שבט. מחבל צמא דם הגיע לרחוב הראשי של שכונת נווה יעקב בירושלים, והתחיל לראות בכל מי שראה. משלווה ברוכה של ליל שבת, הכל הפך למראות קשים של פצועים והרוגים, חרדה והלם מוחלט. אני גרה בנווה יעקב, וביום שאחרי שמעתי המון קולות של הורים שהתמודדו עם חרדות של ילדים. ילדים פחדו לצאת מהבית, פחדו גם בתוך הבית, בכו, שאלו הרבה שאלות. ואז פגשתי גם הרבה חוסר אונים של ההורים מול החרדות של הילדים. כן, גם ההורים התפרקו. וכשהם לא יודעים את נפשם, מי יעניק חוסן לילדים?
כאן בונים חוסן. מלי אוצלר משוחחת עם נשות טיפול על הדרכים והכלים להענקת חוסן לילדינו.
שלום וברוכים הבאים לכאן בונים חוסן, שנוצר משיתוף פעולה של עיתון משפחה ויחידת ההורות של מינהל החינוך בעיריית ירושלים בצל האירועים הקשים האחרונים. כאן מלי הוצלר, סגנית עורכת במגזין בתוך המשפחה, ואנחנו עומדים להיפגש לשלושה פרקים בנושא בניית חוסן. הפרק הזה יעסוק בבניית החוסן ההורי, כדי שנוכל להיות שם בשביל הילדים שלנו בזמני משבר. יושבת כאן מולי הודיה גונן, מטפלת באומנות, פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות. שלום הודיה.
היי, מלי. שמעתי ככה את התיאור שלך והצגת ככה שאלה מאוד משמעותית על איך אנחנו יכולים להעניק חוסן לילדים שלנו. וזאת שאלה ממש טובה, כי היא באה ושואלת מה הקשר בין החוסן של ההורים עצמם לבין היכולת שלהם להעניק לילדים את החוסן. זאת אומרת, ברגע שאנחנו שואלים את השאלה איך בונים חוסן אצל ילדים, אני רגע עוצרת ורוצה להתעכב על איך אנחנו יכולים לבנות בתוכנו את החוסן, ומהו בכלל חוסן, ומתוך המקום הזה איך אנחנו יכולים להעניק את זה לילדים שלנו. כי בסופו של דבר, מידת החוסן שלנו מאוד מאוד משפיעה ועוברת לילדים, אם זה לטוב ולמוטב.
זאת אומרת שאם נראה ילד היסטרי וילד שלא מסוגל להכיל מצבי מצוקה, אז את תמליצי להורים לפתח בעצמם את החוסן שלהם ורק אחר כך לנסות לטפל בו?
בהחלט. אני חושבת שבעיקר במצבי דחק וחרדות אצל ילדים, אחד מהפקטורים הכי משמעותיים זה איזה דמות הורית הוא פוגש, ועד כמה יש לה יכולת לארגן, להרגיע ולווסת את רמת החרדה. וברגע שהורה בעצמו נמצא באזורי חרדה מאוד גבוהים, היכולת שלו באמת לתמוך ולעזור ולהיות פנוי לראות את המצוקה של הילד הולכת וקטנה.
אז אולי לפני שנדבר מה זה חוסן, תני לי דוגמה למצב שבו אדם מבוגר נמצא במצב של חרדה ומגיב באופן שאת רואה שאין לו חוסן. אני לא יודעת אם אין, אבל שאין לו מספיק חוסן.
אני אתן לך דוגמה ממשהו שקרה לי לפני מספר שנים, שהעברתי קבוצה של אמהות, וזה היה יום חורף מאוד מאוד סוער. לפתע פתאום, באמצע הסדנה, מספר חלונות מאוד מאוד גדול, ביחד פשוט נעקרו ממקומם ונפלו לתוך הכיתה.
וואו.
והייתה בעלה נורא 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 גדולה. זה גם הייתה בתקופה מאוד מאוד רגישה מבחינה ביטחונית. וזה היה רגע שיכולתי לראות מתוך 17 אמהות, מנעד מאוד מאוד רחב של תגובה לבעלה שכולנו היינו בה. ושמתי לב שיש מנעד מאוד רחב של תגובות, וזה משתנה מאישה לאישה, מבין אדם לבין אדם. ולכן חשוב להסתכל על זה גם בהקשר הזה שהחוסן אצל ילדים תלוי מאוד בגיל, באופן ההתפתחותי, והוא משתנה מילד לילד. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שזה בעצם איזושהי יכולת דינמית, התפתחותית, שתמיד אפשר לשכלל אותה ולהרחיב אותה ולהעמיק אותה, וזה לא שיש לך או אין לך. זאת אומרת, השאלה היא באמת, מהי מידת החוסן שקיימת בך?
איפה אתה נמצא על הסקאלה של החוסן?
בדיוק. ותמיד יש לנו באיזשהו אופן את השאיפה, גם בתוכנו וגם מול הילדים, לחזק ולהעצים ולהרחיב את הנושא של החוסן. ואם אנחנו שנייה רגע מנסים להבין על מה זה בעצם החוסן הנפשי, היכולת של אדם לחוות גם רגעים של משבר, גם רגעים של טלטלה, והוא מצליח לאסוף את עצמו מבחינה נפשית ותפקודית בצורה טובה ויעילה, והוא מצליח לחזור לאיזשהו שגרת חיים שהוא יכול לחיות בתוכה. במילים פשוטות אפשר להגיד שזה לא משנה כמה פעמים נפלת, מה שמשנה זה כמה פעמים קמת.
שזה משפט מאוד יפה.
את יודעת, אני חושבת על זה שמשפט הזה בא ומספר את החוויה האנושית שלנו כבני אדם, שאנחנו תמיד נפגוש אתגרים ונפילות והתמודדויות. והשאלה המרכזית היא, באיזה מצב נפשי פגשנו את הקושי והאתגר? איזה כוחות נפש עמדו לרשותנו כדי להתגבר, לקום מחדש כל פעם? ובאמת לנסות להבין את כל הרכיבים שמרכיבים את הסיפור של חוסן. ובגלל שהדבר הזה הוא ניתן לרכישה והוא לא רק משהו מולד, אלא יש לו משהו התפתחותי ונורא נורא תלוי בסביבה, אני תכף אולי יגיד לך את הרכיבים של החוסן הנפשי, כדי שאנחנו נבין כהורים איך אנחנו מפתחים את זה בתוכנו, ואיך אנחנו יכולים לפתח את זה אצל הילדים.
אז דיברת על רכיבים, וכשאני חושבת על המושג חוסן נפשי, זה מושג שמאוד אוהבים לומר אותו הרבה. איזה בן אדם עם חוסן, וואו, יש לו חוסן ממש ברמה גבוהה. ואני שואלת עצמי, אם זה לא מושג קצת אמורפי, זאת אומרת שבעצם יש לו מרכיבים.
לגמרי. הרבה פעמים אנחנו מדברים על מושגים, ולא ברור לנו עד הסוף למה אנחנו מתכוונים, ואם החוסן שאני חושבת עליו הוא אותו חוסן שאת מתכוונת עליו. ואם אנחנו נסתכל ככה בהגדרות יותר פסיכודינמיות שמוכרות וידועות, אז אנחנו יכולות, מכירה את האנשים האלה שהם בעלי תושייה. את פוגשת נשים עם איזושהי יכולת להתמודד עם כל מיני מצבים לא צפויים, בצורה יעילה, בצורה שהם מוצאים לה איזשהו פתרון. הם רואים כל מיני מצבים כמשהו מאתגר, ולא רק החיים כבעיה, הנה עוד הפעם, הנה אני לא יכול, איך הדברים לא יעבדו, אלא
ידעתי שזה יקרה.
בדיוק. הרבה מהנבואות שלנו, או מהמחשבות שלנו, המעכבות השליליות, הם חלק מחוויה של חוסר ביטחון או חוסר אמונה, שזה ההפך מחוסן נפשי. חוויות של אנשים שיש להם חוויה יותר של שליטה בסיטואציה, בחיים שלהם, אנחנו נראה אותם כאנשים יותר בטוחים, מהלכים, יש להם דיבור חיובי, אופטימי, משהו בטוח להיות לידם. בדרך כלל היחסים הבין-אישיים שלהם מאוד מאוד בריאים, יש להם יכולת להעניק חום ואהבה, תחושה של מעורבות, תשוקה לחיים. יש שם איזושהי, באמת איזשהו עמוד שדרה, שאת נוכחת ליד בן אדם מאורגן, בטוח ויציב.
את מתארת את ההורה האידיאלי, דמות שאפשר לסמוך עליה.
נכון, אנחנו תמיד נחזיק את הדבר שאנחנו רוצים להיות, ואת המקום שאנחנו נמצאים, ונתבונן בו ונלמד איפה יש לנו עדיין לגדול ולהתפתח. אבל אני חושבת שבאמת זאת שאלה, מהו הדבר האידיאלי, או יותר נכון, באיזה אופן אנחנו מבינים כהורים שיש לנו הרבה מאוד אחריות סביב הנושא של החוסן הנפשי, שהיא לדעתי זאת המתנה הכי הכי בעלת ערך לתת לילדים לחיים.
הורה בעל חוסן נפשי.
בדיוק. הרבה פעמים אנחנו באמת נורא משקיעים בכל מיני דברים חומריים, שהם בעלי ערך וחשובים. אבל בסופו של דבר, אדם שמח, אדם יציב, אדם רגוע, אדם שיכול להכיל רגשית, תומך, רואה, יצירתי, חי, כל הדברים האלה שהם בעצם המרכיבים של חוסן נפשי, זה הרכיבים בעלי ערך מאוד מאוד גבוה עבור הילדים להצלחה בחיים, ועבור זה שהם יהיו עם נפש בריאה. ואנחנו רואים קשר מאוד הדוק בין הורה בריא והורה מפותח והורה עם חוסן נפשי, לבין הילד שלו באיזה אופן ובאיזה צורה הוא מתמודד עם אתגרי החיים. כי בסופו של דבר הוא פוגש ורואה את אמא, והוא לומד ממנה על החיים בצורה הזאת שהוא שומע ורואה התנהגויות בשגרה היומיומית. זאת אומרת, חוסן זה דבר שבונים אותו לאורך השגרה, והוא המצע שאיתו אנחנו מגיעים לשעת משבר.
אני חושבת שחשוב למקד, שעכשיו אנחנו לא מדברות על זמני משבר, אלא על בניית חוסן בזמן שגרה, שהוא זה שיעמוד לנו בעצם בזמן המשבר.
לגמרי. זאת אומרת, חוסן זה היכולת שלנו להיות באיזושהי התפתחות וחיזוק נפשי לאורך כל הזמן, על מנת שהקרקע שלנו הנפשית תהיה מספיק יציבה להתמודד עם אתגרים, עם כישלונות, עם אכזבות, עם כל מיני אירועי קצה למיניהם, שבאים אלינו בצורה שהיא לא תמיד ידועה לנו מראש, או הכינו אותנו לכל מיני כאלה רגעים. יש התמודדות בתוך השגרה שאנחנו יותר יכולים לצפות אותה, כמו לעזור לילד להתמודד עם אכזבה של כישלון במשחק, או במבחן, או כל מיני אירועים קטנים, שבעצם הם הדבר שבונה את החוסן ההרבה יותר חזק, להתמודד עם משהו הרבה יותר גדול.
אז בעצם כל הדברים הפחות נעימים שקורים לנו לאורך החיים, הם הדברים שבונים בנו, אם אנחנו יודעים להתמודד איתם נכון, את החוסן לזמנים קשים באמת שלא יגיעו חס וחלילה?
בהחלט. האופן שבו אני נותנת את הפרשנות למה שהראה לי, הסיפור שאני מספרת לעצמי, מה הראה לי, איך אני מחלצת מתוכי אמונות שמחזקות אותי ומרימות אותי, ולא מורידות אותי, או מקטינות אותי, או מחלישות אותי. זאת אומרת, יש לנו אירוע, ואנחנו כהורים, איזה דיאלוג אנחנו בוחרים?
יש לנו אירוע שגרה.
כן. בואי ניתן לך דוגמה הכי הכי פשוטה. אנחנו תכננו לעשות יציאה, ומשהו בלתי צפוי קרה. באיזה אופן אני בוחרת לתווך את זה בתוכי, וכמובן שהילדים שומעים את זה. האם אני בוחרת להתעצבן ולהתרגז ולקטר? האם אני בוחרת להאשים אנשים אחרים?
את כולם מסביבי.
אולי. או שאני יכולה שנייה רגע להיות עם האכזבה, להכיל אותה בתוכי, להגיד וואי, כל כך רצינו, כל כך ציפינו, זה לא נעים, זה מאכזב, אבל בואו נראה 1, 2, 3, 4. זאת אומרת, ההסתכלות שלנו כאנשים בוגרים על מציאות כמשהו מורכב, כמשהו שהוא יכול להחזיק בתוכו מכלול של דברים, ולא לראות רק רגש אחד
כחזות הכל?
בדיוק. שילדה באה לאימא ואומרת לה, אין לי חברות, אף אחד לא רוצה להיות חברה שלי. היא מספרת על חוויה של דחייה, על חוויה של שהיא לא מרגישה בעלת ערך.
אחת החוויות הכי הכי קשות להורה זה לשמוע כזה משפט.
לגמרי. עכשיו, הילדה הזאת היא באיזושהי באמת חוויה של כאב, של קושי, משהו בא, בעצמי שלה עדיין עוד לא מאורגן, עוד לא חזק, והיא באה עם הדבר הזה להורה. והרגע הזה שההורה שומע את הדבר הזה, ואיך הוא בוחר להגיב לתוך הסיטואציה הזאת, היא זאת שיכולה לעזור לו לבנות את החוסן הנפשי שלו, או להפך.
ואנחנו מדברות על החוויה של ההורה.
לגמרי. עכשיו, אם ההורה באיזו הזדהות מאוד מאוד חזקה עם הילדה, ובכאב נורא נורא גדול, והוא בעצמו נזרק לאיזה סיפור ילדות שלו על דחייה, והוא כולו התמלא באותו רגע, סיכוי שהוא יוכל לתת איזשהו מענה לאותה ילדה, הוא מצומצם. כי הוא עסוק בתוכו, בכאב של עצמו. הוא לא רואה את הילדה באותו רגע. או שהוא יכול לתת לה פתרונות ורעיונות מאותו חוויה פנימית שלו.
ולא להיות איתה בסיטואציה ולהכיל אותה?
לגמרי, ויותר מזה, הוא לא מלמד אותה איך היא מתגברת על הדבר הזה. הוא הרבה פעמים...
הפתרונות לא מלמדים?
פתרונות זה משהו שאתה לא יכול להחזיק את הכאב, שאתה בא ואומר, חייבים למצוא איזה פתרון, זה כל כך טרגדי, זה כל כך נורא. אני רוצה שילדה תקבל אמפתיה למה שהיא מרגישה, והיא, ואחרי זה, האמא יכולה לשאול אותה, ומה בכל זאת את יכולה לעשות. או כשהיא באה ואומרת לה, אמא, אין לי חברות, האמא יכולה להגיד לה, זה לא קל להרגיש את זה, אבל את יודעת, רבקי, לפני יומיים הייתה לך פה חברה, ולפני שבוע את הלכת לחברה. מה שאני באה ואומרת, זה הרבה פעמים חוויות של ילדים, חוויות נורא נורא טוטליות. יש שם רק רגש אחד נורא נורא חזק שמתקיים. ויכולת שלנו כמבוגרים, לבנות איזשהו סיפור שיש בו גם וגם וגם, ולהזכיר לילדה את הרגעים שכן היו שם דברים.
אולי קודם להזכיר לעצמנו.
בדיוק. עכשיו, הסיפור שאני יכולה להישען בתוכי על מה שיש בי, זה חלק מהחוסן. היכולת שלי להאמין שאני אוכל להתמודד עם אתגר, שאני יכולה להאמין שאני מסוגלת להכיל בתוכי כל מיני רגשות, או להתמודד עם כל מיני רגעים לא קלים. את מכירה את זה שאת באה לספר לאמא משהו, והיא אומרת, לא, 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 אני לא, אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדעת, זה יפרק אותי, זה גומר אותי, אני מתמודדת, אני שומעת את זה הרבה, אמאות שאני מלווה, שילדות שלהם ככה, בכל מיני מסגרות, מאתגרות. זה בנות שעברו מספר סמינרים, והסיפור של הילדות האלה, שהם יחזבו את האמא מספר פעמים, ושומעת את האמא, אני לא מבינה איך היא עושה לי את זה, אני לא עומדת בזה, אני לא יכולה, אני לא מסוגלת שתלך עם החצאית הזאת, אני לא עומדת בזה. ואת שומעת את החוויה של המצוקה, ושל החרדה, ושל הבעלה, את מבינה כמה הילדה הזאת היא בעצם מזמינה את האמא שלה לאיזושהי עבודה פנימית של שנייה להיות פחות מבוהלת ופחות מפוחדת. זה משפטים שאת הרבה פעמים פוגשת בכל מיני סיטואציות שהורים מרגישים שזה גדול עליהם, שזה לא אפשרי עבורם. ואני אומרת שברגעים האלה, אנחנו כבני אדם, כאימהות, יש לנו את העולם הרגשי שלנו, ויש לנו את הקשיים שלנו, ויש לנו את הפחדים שלנו, וזה נורא טבעי ואנושי. השאלה היא באמת איך אנחנו בוחרים לעזור לעצמנו, לארגן את זה בתוכנו, באופן כזה שזה לא ייזרק או ישפריץ או יהיה מושלח באופן לא מבוקר לילדים. כי כשזה לא מוחזק בתוכנו, זה יוצא החוצה בצורה כזאת שהיא נורא נורא מכבידה ומבהילה ומפחידה את הילד. ואז הוא לא יכול להיות בחוויה של ביטחון אם אין לו אמא שחווה את הביטחון. שיהיה בסדר וזה יעבור ויהיה טוב. זה מהדברים הכי קטנים, שאת רואה ילדים נופלים על הרצפה, איך אמא יכולה לעשות מזה עוד דרמה שלמה?
אוי ובוי, קיבלת מכה, איך כואב לך, מה נעשה?
לגמרי. או להגיד זה שום דבר, להקטין, 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 ושום דבר ולהתעלם מהכאב.
אוי, נו, מה אתה עושה עסק מכלום?
בדיוק. ושאתה בא ואומר, אני שומע שזה כואב לך, זה באמת לא נעים, בוא, נשטוף את זה. אני חושבת שאתה יכול בכל זאת להתגבר, למרות שזה כואב. לתת, את יודעת, חוסן זה באמת היכולת שנייה להכיר בכאב, בקושי, בלי לדלג, בלי להקטין, בלי להגדיל, בלי לטשטש, להיות בו רגע אחד, אבל גם להצליח לנוע ממנו.
אז רגע, אז אנחנו בעצם דיברנו על איך נראה אדם עם חוסן, דיברנו על כמה זה חשוב, ואני חושבת שעכשיו כל אחד שואל את עצמו, אני כל כך רוצה חוסן, איך אני בונה אותו בתוכי?
כולנו רוצים להתהלך בחוויה של ביטחון בחיים, וחוויה שאנחנו מסוגלים ויכולים, ובעלי ערך עצמי, ובעלי תושייה, ובחוויה של שליטה. ויש באמת הרבה דרכים שהם באחריות שלנו, לעזור לעצמנו לפתח את זה ולהרחיב את זה, כי זה באמת משהו שהוא נרכש. ואני חושבת שזה באמת אחריות מעבר לאיכות חיים שאנחנו נוכל לקבל, זה באמת עבור הילדים שלנו, כמו שאמרתי שזאת מתנה מאוד מאוד גדולה שאנחנו הולכים לתת להם.
אני כהורה, נניח שאני אדם חסר ביטחון ברמה נוראית, אז אני לא יכולה בעצם לברוח מאחריות ולהגיד, ככה נולדתי, מה אני אעשה? זאת אומרת, זה נרכש, אני אמורה לפתח את זה בעצמי, בשבילי כאדם, אבל בשביל הדור הבא.
לגמרי. זה בעל ערך כל כך גדול, אני חושבת שזה חלק מהתפקיד ההורי, להבין שאנחנו איזושהי דמות חיקוי ומודלינג עבור הילדים, ואם אנחנו לא נהיה באופן שאנחנו מוחזקות, ושאנו חוסן נפשי, הילדים שלנו יגדלו ויהיה להם יותר קשה בחיים. אז זה מתחיל בזה שאנחנו רוצות לטפח מערכות יחסים. אחד מהדברים שהכי הכי בונים חוסן נפשי, ילד גדל לתוך קשר, ויחסים בין אישיים תקינים ואיכותיים, הם באמת הדבר שהכי שומר על בריאות הנפש, ותורמים הכי חזק לתחושה של האושר שלנו ולביטחון שלנו. אנחנו לא לבד. תחשבי שהדבר הכי הישרדותי זה בג'ונגל ובכל המקומות, את רואה את כל החיות בלהקות. חיה שנפצעת או חיה שהיא חולה והיא הולכת לאט, היא חיה שבסופו של דבר טורפים אותה. והביחד והמערכות יחסים המשפחתיות והתמיכה היא הדבר הראשון במעלה שגורם לנו לחוסן נפשי בריא או להפך. כאילו זה אחד מהדברים שהכי הכי 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 חשובים בהתפתחות התקינה של ילד, שיהיה לו חוויה של שייכות, חוויה של מערכות יחסים משמעותיות, של הורה משמעותי בחיים שלו. זה באמת מחזיר את השאלה, איזה מערכות יחסים יש לי בחיים שלי, כמה הן קרובות, כמה הן משמעותיות, עם האיש שלי, עם ההורים שלי, עם הילדים שלי, עם החברות שלי. אני פוגשת הרבה אמהות נורא 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 בודדות, והן מתמודדות עם דברים נורא נורא קשים, ואני שואלת אותם למי את מדברת ועם מי את מספרת, ואת שומעת את הבדידות הנוראה, ואת מבינה כמה קשה לסחוב כל כך הרבה דברים בחיים, ומה שזה אומר זה שכשאנחנו בטראומה או בכאב מתמשך אונליין, ואנחנו לא עוזרים לעצמנו עם הכאב, זה שוחק את הנפש וזה פשוט מחרסם בחוסן הנפשי. טראומה מתמשכת, או חוויית בדידות מתמשכת, כל מיני כאלה מאפיינים הם ממש ממש גורמי סיכון לחוסן נפשי נמוך.
אז זה לא סתם צורך אנושי בקשר, אלא זה חלק מבנייה של חוסן נפשי. מערכות יחסים.
מערכות יחסים זה בריאות הנפש הראשונה במעלה, והיא זאת שבונה את החוסן. חוסן זה בריאות נפשית שהולכת ונבנית דרך הסביבה ודרך קשרים חברתיים.
אז זה בעצם מרכיב הראשון של חוסן.
הדבר השני הוא בעצם באמת לשים לב לאופן שבו אני בוחר לפרש את האירועי החיים שלי. איך אני בוחרת לראות את החיים? דרך איזה משקפיים? דרך איזה פרשנות? האם פרשנות חיובית, בונה, מקדמת, מאפשרת, או פרשנות שהיא כל הזמן מתקרבנת, מאשימה, מקטינה, מתלוננת, משהו כזה של עוד הפעם, אוף, אני לא יכולה כבר, גדול עליי. איזושהי חוויה של ייאוש, משהו שכבר נשחקנו מהחיים, ואנחנו מרגישים שהחיים גדולים עלינו. אנחנו רוצות להקשיב לעצמנו, להבין באיזה דיאלוג אנחנו מנהלות מול עצמנו ומול הסביבה שלנו, איך אנחנו נשמעות כאדם אופטימי, כאדם שרואה את החיים כמשהו שטוב וכיף לחיות בו, כמשהו שהוא, אין לי אוויר, חיים גדולים, קשים, את שומעת, אנשים חיים קשים, מפחידים. את שומעת הרבה תיאורים של אנשים שבעומק של זה, יש שם חרדה מאוד מאוד גדולה, ופחד נורא נורא גדול.
אז בעצם הפרשנות שלנו, בעצם לנסות להקשיב לעצמנו מבחוץ, יום אחד, ולבדוק איך זה נשמע כאדם אחר.
לשמוע האם הדיבור שלנו הוא נותן כוח ומרים, או שהדיבור שלנו מוריד אותנו, מטה, מטה. האם ההתערבות שלי והשיקוף שלי הם נותנים כוח או מורידים כוח? האם אני אומרת לילד, עוד הפעם אתה עם הדברים שאתה עושה ועוד הפעם אתה מרביץ? או שאני באה ואומרת, אני מבינה שלך עכשיו קשה? אני מקווה שבפעם הבאה יהיה לך כוח יותר להתגבר ולא להרביץ.
או בואי נדבר על אירועים שקורים לנו, על פרשנות שאנחנו נותנים לאירועים שלנו.
אם אני הולכת לישון, והבית נורא נורא הפוך, ואני שוכבת במיטה, ואני מלכה את עצמי, ומבקרת את עצמי, וכועסת על עצמי, שעוד הפעם לא הצלחתי, ועוד הפעם זה קורה לי, או שאני בחמלה, כלפי עצמי, ואני אומרת לעצמי, היה לי גם קשה, קשוח, מותר לי, זה בסדר, זה אפשרי, אני מקווה שמחר אני אקום עם יותר כוח. זה, הדיאלוג הפנימי שלנו, הוא הדבר ההתחלתי, והחשוב ביותר, כי בעצם את אותו דיאלוג אנחנו מוצאים החוצה. ולפני שאנחנו רוצים לתת חוסן לילדים שלנו, אנחנו רוצים להיות בהקשבה כלפי הדיאלוג הפנימי שלנו.
את אומרת בעצם דיאלוג פנימי מיטיב, חומל, לא הכל או לא כלום.
לגמרי.
אז הפרשנות, זה המרכיב השני של החוסן. יש עוד?
יש בטח. להתמקד במה שכן ניתן לעשות, ולא במה שלא ניתן לעשות או להשיג מכל מיני סיבות. סגנון חשיבה הזה הוא מאוד מאוד עוזר לנו לזהות הזדמנויות ולפתוח כל מיני דרכים יצירתיות להשיג דברים.
תני לי דוגמה.
הבן שלי ביקש ממני לעשות לו איזושהי תחפושת. וזה היה משהו שברגע הראשון עלה לי איזושהי תחושה של זה לא אפשרי. משהו כזה לא לגמרי ברור. ואז תפסתי את עצמי ואמרתי, רגע, אז בוא ננסה לחשוב איך כן אפשר לעשות את זה. מה מכל התיאור שהבאת שאתה רוצה שיהיה בתחפושת שלך, אנחנו כן יכולים לעשות. זאת אומרת, אתה בוחר להסתכל על מה כן אפשרי, ולא על מה לא אפשרי. אתה רוצה לצאת לטיול, אתה יכול להסתכל ולשאול את השאלה, איך אנחנו יוצאים לטיול, ומה אנחנו צריכים לטיול, ויש אנשים שתמיד יחשבו איך הטיול הזה לא יצא לפועל. איזה קשיים, ואיזה מכשולים, ואיזה אתגרים יש לנו, ותמיד יגידו, רגע, אבל זה לא מתאים, רגע, אבל מזג האוויר, אבל אין לנו את זה, ואיזשהו משהו שתמיד חושב על הבעיה, על הלא, ולא על מה שאפשרי ומה שיקדם אותנו לעבר הדבר הזה. זה צורת חשיבה. את מכירה את האנשים ש...
אני חושבת שיש אנשים ציניים שישמעו את מה שאת אומרת עכשיו ויגידו, נו באמת, זה רק עניין של טרמינולוגיה. הרי באמת אי אפשר בגלל זה ואי אפשר בגלל זה. אבל לפי איך שאת מתארת, זה לגמרי המחשבה שיוצרת מציאות.
לגמרי. תשמעי, בעשרה מאמרות נברא העולם, האמירות שלנו והמילים שלנו יש להם כוח לברוא מציאות. והרבה פעמים אני עוצרת אנשים ואומרת להם, אתה שם לב למה אתה מדבר? לא, 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 זה סתם היה, זה לא באמת התכוונתי. אבל זה רגע אמיתי שחושף נורא נורא חזק את האמונות שלנו לגבי עצמנו, לגבי התפיסת עולם שלנו. ולפעמים באמת זה דרך טובה להבין מה יושב מאחורי המילים. זה באמת מתפלק לנו. דווקא ההתפלקויות שלנו הם הרגעים של המחשבות האוטומטיות, שממש מגלות לנו את הסיפור שלנו כלפי עצמנו. מה אני באמת מאמינה כלפי עצמי? מה אני באמת חושבת כלפי עצמי? ושם נמצא, לא הייתי אומרת האמת, אבל החוויה הכי אותנטית ואמיתית שלי כלפי עצמי.
זאת אומרת, אין לא התכוונתי. אמרת משהו? גילית משהו על עצמך.
לגמרי.
איזה מלחיץ.
עכשיו, אני כן שמה סוגריים במובן הזה שיש לנו רגעים שאנחנו תופסים את עצמנו בצורה הרבה יותר צרה ומוגבלת. אנחנו ביום קשה, אחרי חוויה לא טובה, במצבי דחק, אנחנו יכולים להוציא הרבה פעמים משפטים שמשקפים את אותו חוויה של אותו יום, של אותו רגע. ואני יכולה להתעורר למחורת עם חוויה של הרבה יותר מסוגלות וכוח.
מוכר.
לגמרי, את מכירה את זה שיום אחד את רואה כמעט את הכל שחור, ויום למחרת את אומרת, טוב, אז לא הכל זה, הכל נורא. ותחשבי על זה שהיכולת שלך לנוע בין כמה מצבים, לזהות שאת בן אדם עם תנועה, שפעם את ככה ופעם את ככה, ופעם עולים ופעם יורדים, ופעם את יותר חזקה ולא חזקה, היא מחזיקה איזשהו יכולת לחשוב על עצמך דברים טובים, זאת אומרת...
הגמישות הזאת.
הגמישות שאת מייצרת, כמו שאמרת מאוד נכון, היא חוויה שמחזיקה את המורכבות של החיים בצורה כזאת, כשיבוא אירוע לא צפוי, הגמישות הזאת היא תעזור לי. את יודעת, כלי שנשבר, הוא כלי שהוא לא גמיש. זאת אומרת, ככל שהכלי יותר נוקשה, ככל שיש לנו יותר אמונות חד משמעיות על החיים, יש לנו ציפיות ברורות, יש לנו סדר יום מהודק וברור, והכל כביכול, כביכול נורא נורא מוחזק, וזה נראה כאילו וואו, איזה מדהים.
איזה בית מתפקד.
הכל מתקתק, והכל מוחזק.
היא לא מדלגת על כלום.
לגמרי, והילדים, איך הם מתוקתקים, כולם בשיירה, נקיים, מסודרים. אני רוצה להגיד לך ש... מעבר למחיר המטורף שמשלמים על זה, סכנת השבירה במצבים כאלה הוא הרבה הרבה יותר גדול. כי באמת יש משהו שהוא נאחז במשהו נורא של מסגרת.
בעזרים חיצוניים?
כן, באיזשהו משהו של שליטה וכוח. ואז כשמגיעים כל מיני אירועים לא צפויים, יש שם כזאת בעלה וחרדה שהכל מתפרק. וככל שיש בנו יכולת להכיל ולייצר גמישות, ולהגיד, אוקיי, אז לא נורא, אז לא הספקתי, אז לא כל הילדים ראו אותו דבר, אז הבית לא יהיה פרפקט, אבל אני יותר רגועה, אני אישן יותר מוקדם. יש איזושהי יכולת ללוש את הדברים, ולייצר באמת איזשהו מייחל יותר גמיש, זה מראה על חוסן מאוד חזק ובריא. היכולת הזאת היא באמת לנוע בין, מצבי עצמי שלנו, ולא להישאר ולהתקבע במצב אחד.
יש עוד דרכים לבנות חוסן?
לדאוג לעצמנו לגוף ולתזונה ולפעילות ולעשות דברים.
אני חושבת שהיום יש לזה הרבה יותר מודעות. פעם ההורים היו מבטרים על עצמם, והיום הם יודעים שהם צריכים לדאוג לעצמם, ואומרים את זה הרבה.
נכון, המודעות מאוד מאוד עלתה, ולפעמים באמת השגרה כל כך שואבת ושוחקת, אבל יש משמעות מאוד מאוד גדולה למה שאני מכניס בפה, לפעילות גופנית שיש מחקרים מאוד מאוד ברורים, על איך זה יוצר באמת איזושהי חוויה של רוגע נפשי ובריאות נפשית.
אז את קוראת להורים, צאו לפעילות גופנית, זה יחזק לכם את החוסן.
לגמרי.
אימצתי.
יש לי שאלה. מתי בפעם האחרונה עשית הליכה ולא חזרת מאושרת?
לא קרה.
לא קרה, נכון?
נכון.
אני קשה לצאת להליכות, אבל כשאני חוזרת, אני חוזרת עם אנרגיות. כל פעם שאני יוצאת לשיעור התאמנות, אני גוררת את רגליי, אבל כשאני חוזרת, אני אומרת, וואו, זה היה שווה.
אף פעם לא מצטערים שהלכנו.
בדיוק. עכשיו, זה לא סתם. זה באמת באמת מרחיב ומחזק משהו לא רק בגוף, גם בנפש. כשאני אוכלת אוכל מזין, זה משפיע על המצב רוח. זה באמת בונה במוח כל מיני דברים, זה אמיתי. כשאני עושה לי שיעור שאני אוהבת, שאני מתעסקת עם דברים שמרחיבים לי את המודעות העצמית שלי, שאני מקבלת תמיכה, שאני עושה דברים יצירתיים, שאני שומעת מוזיקה, כל האזורים של החוויה, הם דברים שבעצם נותנים לנו איזשהו מזון שמרחיב ומחזק ובונה חוויה של מסוגלות, הצלחה, להציב יעדים ולעמוד בהם בצורה מיטיבה.
בבקשה, יעדים ריאליים.
לגמרי, יעדים ריאליים, חומלים. להרגיש כאילו, הנה, סימנתי את זה מטרה והצלחתי. לא לראות בעיניים וכאילו לשלם מחירים לא הגיונים. אלא כן, לבוא בחמלה ולבוא באמונה שאני יכולה ואני מסוגלת. כל הסיפור הזה הוא חי בתוכנו, הוא יעבור לילדים שלנו. כי בעצם אנחנו באמת המבוגר שמראה וחי את מה שאנחנו מאמינים בו.
אפילו בלי שאנחנו חושבים שאנחנו עושים את זה. זה קורה אוטומטית.
לגמרי. ילדים לא עושים את מה שאנחנו אומרים להם, ילדים עושים את מה שאנחנו עושים. הרבה פעמים אנחנו מנסים לחנך במלל, אבל בסופו של דבר מה שמשפיע עליהם הכי הרבה זה לראות אותנו, בצורה כזאת שיש לה השפעה כל כך חזקה על המודלינג שאנחנו. לכן אני אומרת, הרבה פעמים הורים עסוקים בילד, לעזור לילד, לתמוך בילד, להרגיע את הילד. ואני אומרת לך, עמודה, בואי, תלמדי את איך לעשות את זה עבור עצמך. רגע לפני שאת חושבת שזה אצלו, זה אצלך. את רוצה שיהיה לך ילד עם שמח, מאושר, עם מיומנויות חברתיות, מתמודד עם החיים. בואי תספרי לי קצת עלייך, על המקום הזה, איפה את היית רוצה, איך את מתמודדת עם הדברים האלה. ותמיד תמיד אני מגלה שהסיפור הזה שלנו. וחוסן הוא הבריאות הנפשית שאנחנו חייבים לדאוג לעצמנו, ויש הרבה 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 דרכים לעשות את זה, בכל גיל ובכל שלב. זה לזהות את הצרכים הרגשיים שלנו, זה לתת להם מקום וביטוי. זה להרגיש בטוח עם מי שאני. על היש ועל האין.
השלמה עצמית.
אני חושבת שאנשים בריאים זה אנשים עם ענווה. שמסוגלים לדעת מה הם יכולים ומה הם לא יכולים. יש בהם מידתיות.
וזה לא סותר את הרצון להתקדם, אבל...
זה לא סותר. אתה מחזיק. תמיד אתה שואף וחסר. את רוצה להתקדם, אבל את מתקדמת מתוך חמלה, לא מתוך הלקאה עצמית. את יכולה לעשות דיאטה כי את לא סובלת את עצמך, ואת יכולה לעשות דיאטה כי את מכבדת את הגוף שלך ואת רוצה להזין אותו בדברים טובים. תראי שתי אנשים בדיאטה, אבל כל אחת פועלת במקום שונה לגמרי. אם אני גדלה ואני צומחת ממקום של חוויה חיובית והתפתחותית, או ממקום שאני לא יכולה לסבול את עצמי.
וזה עושה את כל ההבדל.
זה הבדל ענק, ולרוב, הרבה פעמים אנחנו יוצאים לשינוי רק ממקומות שיותר של כאב, ממקום של די, אי אפשר. אני לא יכולה יותר.
ומאיזה מקום עדיף לצאת לשינוי?
תגידי לי את.
ממקום של אני רוצה בשביל עצמי יותר?
בדיוק. ומה האמונה שיושבת אני רוצה לעצמי יותר? מה האמונה שיושבת מתחת? מגיע לי. אני ראויה. ומגיע לי, יש לזה קונוטציה של לקחת?
כן.
את יודעת מה? אני מדייקת, אני ראויה. אני ראויה שיהיה לי טוב. אני ראויה להיות אמא רגועה. אני ראויה לדברים מסוימים, אז אני פועלת מתוך המקום הזה. ולהיות ראוי זה אמונה שאתה מספיק טוב. שאתה חלק לא כממל, שיש לך תפקיד בעולם. שאמא רגועה זה אמא שמשרה רוגע בכל הבית, זה אור גדול לכולם. כשאת משקיעה בך, את משקיעה בעצם בכל המשפחה. וכשאת בונה את החוסן שלך, את בונה את החוסן של כמה דורות. וזאת המתנה הכי 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 יקרה, באמת, שאמא יכולה לתת לילדים שלה. ושוב אני חוזרת ואומרת, גם אם לא גדלנו בבית שנתן לנו את כל החוסן, תמיד, אבל תמיד אפשר לפתח ולהרחיב ולמצוא את כל הדרכים שיעזרו לנו להרחיב את הנושא של החוסן.
הודיה, יש לך איזה משפט סיכום לומר אחרי הדברים החשובים שאמרת?
יש משפט שאומר, אי אפשר לעצור את הגלים, אבל אפשר ללמוד לגלוש. זה בא ואומר שאתגרים וקשיים זה לא משהו שהרבה פעמים אנחנו יכולים לשלוט בהם. יש לנו כן אפשרות איך לדעת לעבור אותם נכון, לא להתנגד אליהם, לגדול מהם, להתאתגר מהם ולעבוד איתם נכון. וזה כל הכלים שעומדים לרשותנו, דרך החוסן הנפשי שאנחנו בונים אותו ביום-יום שלנו, כדי להתמודד עם הגלים הגדולים, כדי להתמודד עם כל הדברים האלה. ושיהיה לכולנו, בעזרת השם,
גלישה נעימה.
גלישה נעימה על החיים, וגם בגלים. את יודעת, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא שולח לנו אתגרים וגלים, שיאתגרו אותנו ויחזקו אותנו ויורממו אותנו. יש להם תכלית ויש להם מטרה. ואת יודעת, מתגלים כוחות מאוד מאוד חזקים לאנשים בשעת משבר. ולפעמים זה הדרך לחלץ מהם את כל החוסן. רואים את זה, ראינו את זה, שמענו את זה כל כך הרבה לאחרונה מהתנחומים ו... כל כך הרבה נשים שאתה אומרת, וואו, כאילו איזה חוסן.
איזה תעצומות.
איזה תעצומות. ואפשר לחשוב שבאמת, היו לי כמה רגעים שפשוט דמיינתי את השיח של האימא עם הילדים במהלך השבוע, כאילו באיזה אופן הדבר הזה מתקיים במציאות, כדי שבשעת משבר באמת זה המילים שיצאו וזה מה שנשמע. זאת אומרת, יש לזה באמת הלימה לאורח חיים ולצורת חיים שבה אנחנו חיים, ואז במצבי קצה מתגלים שם באמת כוחות ויכולות, או לחילופין, משהו שנשבר, משהו שלא מחזיק, והיו לזה הרבה אזכורים לפני, הרבה פעמים. שנזכה.
בעזרת השם, תודה הודיה על הדברים החשובים, המחכימים וגם המעשיים.
תודה, בשמחה.
האזנתם לכאן בונים חוסן, מבית משפחה פודקאסט. אני מלי הוצלר, ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820, שלוחה 27.